בוקר טוב, אנחנו פרשת ויחי. בדרך כלל בפרשות האלה אנחנו מתמקדים במי? יוסף, יותר יוסף, נכון? אני רוצה להתמקד בשיעור הזה דווקא ביהודה. בפרשה הזאת, בפרשת ויחי, יש לנו את הברכות. יעקב עומד לפני מותו ומברך את הבנים. והברכה, שני בנים מקבלים ברכות ארוכות, יהודה ויוסף. אלה שני הבנים שהפסוקים, אנחנו רואים כמה וכמה פסוקים שמתעסקים איתם, אבל מתוך שתי הדמויות האלה, יהודה בסופו של דבר מקבל את הברכה של המלכות, מה שיוסף חלם, 11 כוכבים משתחווים לי. בסופו של דבר לא נאמר בברכת יוסף, אלא נאמר בברכת יהודה, השתחוו לך בני אביך. השתחוו לך בני אביך, למה לא בני אמך? כי אנחנו רוצים שכולם ישתחוו. כל ה-12 מאותו אבא, אבל לא כל ה-12 מאותה אמא. כך אומר הרשב"ם, והשתחוו שפה היה בשורת המלכות ליהודה, והשתחוו שתמלוך עליהם. כשאנחנו מתבוננים בפסוקים, אנחנו רואים, תסתכלו במקור 3. יהודה, יעקב אבינו מתאר שמה את המעלה, את המעלה של יהודה, גור אריה יהודה, מטרף בני אליטה, קרא רבץ כאריה וחלבי מיקימנו. מה זה מטרף בני אליטה? אומר לנו רשי, סילקת את עצמך ממה, סליחה, רשי לפני זה, מטרף, ממה שחשדתיך, בטרוף טורף יוסף, חיה רעה חלטו, זהו יהודה שנמשל לאריה. בני אליטה, סילקת את עצמך, ואמרת מה בצע, מה הייתה העצה של ראובן?
מה בצע כנער אותו? נשליך אותו.
למה נשליך אותו? לא, זה היה ראובן. יהודה מה אמר? יהודה אמר, בוא נמכור אותו. אז רשי אומר שמה על הביטוי של יעקב ושל יהודה, מה בצע, כי נהרוג את אחינו, בסופו של דבר, יש בזה לשבח, נכון? מה בצע, מזה, על זה אתה מקבל את ברכת המלכות. אבל הגמרא במסכת סנהדרין, אנחנו רואים שם את רבי מאיר, שמה אומר? כל המברך את יהודה, הרי זה מנעץ. ועל זה נאמר, ובוצע ברך נעץ השם. אז יש זה לגנאי. אז איך יכול להיות שרשי אצלנו, אומר שיעקב אבינו לקח את המילים מה בצע של יהודה, ואמר זה אמר את זה לשבח. ופה אנחנו רואים שרבי מאיר אומר את הדבר הזה לגנאי. זאת שאלה ראשונה. הריב"א אומר, הריב"א מקשה את הקושייה הזו. נקשה עוד קושייה. ראובן, מי היה הראשון להציל את יוסף? יהודה או ראובן? ראובן. נכון, מה אמר ראובן? הוא נתן את העצה להשליך לבור. אחרי זה בא העצה למכור אותו למצרים. אבל העצה הראשונה ניתנה על ידי ראובן. ומה ראובן מקבל? ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר סט ויתר אז, פח אז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי עלה. בקיצור, קיבל שם כזה מי שברח, שהוא רצה לברוח משם, מי שברח הזה. אבל זה באמת פלא, כי המדרש אומר לנו, אמר רבי יצחק בר מריון, לימדתך התורה דרך ארץ, שכשאדם עושה מצווה, יהיה עושה אותה בלב שמח, שילו היה ראובן יודע, שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, וישמע ראובן, ויצילהו מידם, בכתפו היה תאונו, מליחו אצל אביו. מאיזה חלקה הפרישו, עיר מקלט ראשונה? ראובן, למה? אתה היית הראשון, אומרים חז"ל, אתה היית הראשון להציל את יוסף? זכית שממך יפרישו עיר מקלט ראשון. טוב, אז למה לא ראינו, למה לא קיבלנו לזה ביטוי? למה יעקב נותן שבח ליהודה על זה שהוא הציל את יוסף, והוא מקבל על זה לא סתם שבח, הוא מקבל על זה את המלכות. וראובן נבח, לא רק שלא קיבל על זה ברכה, אפילו לא הוזכר הדבר הזה בברכותיו של יעקב, אלא עוד אחרי זה קיבל על הדברים הלא טובים שהוא עשה, פח הזקמיים, איבד הכל, גם את הבכורה איבד, הכל איבד. אלה שתי השאלות שאיתם נתעסק היום, ונעמוד פה על נקודה חשובה מאוד 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 לחיים, מאוד. כל אחד יש לו בחינת מלך, נכון? כל אחד הוא מלך בביתו, יש אחד לפחות, בשאיפה, בשאיפה, אתם יודעים, הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב, בא למלכה לפחות אתה אומר, אבל הרמב״ם כותב, שאישה צריכה לראות את בעלה כשר או מלך, כך כותב הרמב״ם, בסדר? היום טוענים שזה כבר פסה, זה לדורות של הרמב״ם, אבל היום זה להפך, שהבעל יראה את אישו כמלכה, אחרי זה חבל לו על הזמן. מכירים את הסיפור הזה של הרב ארוש? שהאריה התחתן. האריה התחתן. הזמין לחתונה את הבעלי חיים. לא, לא. זה סיפור אחר. הגיע העכבר לחתונה בלי הזמנה. נכנס, רואה אותו אריה, את העכבר, עושה לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אני באתי לסמוך איתך. הוא אומר, אבל אתה עכבר. אני לא מזמין עכברים. הוא אומר, לפני החתונה גם אני הייתי אריה. מה, חידשתי לכם? סיפרתי את זה כבר כמה פעמים פה, אני חושב, אבל טוב, העיקר שצחקתם, ואני גם נהניתי. ברוך השם. טוב. אז בואו נראה את ההבדל בין ראובן ליהודה, בסוף אנחנו גם נתעסק קצת עם יוסף. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה, אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען נציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אנחנו חוזרים אחורה לפרשת וישב, לתחילת הסיפור, ואנחנו רואים את ראובן, שבא התורה ומעידה עליו, למען נציל אותו מידם. אומר רש"י, רוח הקודש מעידה על ראובן, שלא אמר זאת אלא להציל אותו. שיבוא הוא ויעלנו משם, זאת הייתה המטרה. הם ישימו אותו בבור, ילכו, הוא יבוא אחרי זה, יוציא את יוסף, יחזיר אותו לאבא. אבל בפסוק אנחנו רואים שהתורה מציינת, מה המטרה של ראובן. בוא נקפוץ ליהודה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו, וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו, וישמעו אחיו. עכשיו רש"י אומר, זה לא סתם שמיעה פה, וישמעו אחיו. רש"י מביא את התרגום, וקבילו מיני, קיבלו ממנו. זה שמיעה עם קבלה, ורש"י תורח להסביר לך, שיש שמיעה שהיא קבלת דברים, כמו השמיעה פה, ואו, וישמע יעקב אל אביו, ויש, או נעשה ונשמע, ויש שמיעה, שזה במובן של שמיעת האוזן, שמיעה רגילה, כמו, וישמעו את כל השם אלוקים יתהלך בגן. רש"י מביא עוד כמה וכמה דוגמאות שמה, ושם התרגום מפרש, ושמעו ושמעת, לא קבילו מיני. אבל פה כשהתורה אומרת שיהודה אומר משהו, והתורה מציינת וישמעו אחיו, היא אומרת הם קיבלו ממנו. עכשיו נשאל שאלה, האם ראובן הם לא קיבלו? האם הם לא שמו את יוסף בבור אחרי שראובן אמר לשים אותו בבור? שמו אותו בבור. אז למה אצל ראובן לא כתוב שקיבלו? אצל ראובן הם לא קיבלו ממנו. הם הקשיבו לו. זה לא התיישב להם על הלב. מאיפה אני יודע את זה? מהמדרש? מדרש שכל טוב, מקור מספר 10. וישמעו אחיו, כלומר קיבלו ממנו. אבל מראובן לא קיבלו. לכך החזיק לו אביו טובה, שנאמר מטרף בני עליתה. עכשיו, מה זה? לא קיבלו. בשורה התחתונה הם לא הרגו אותו, ושמו אותו בבור.
אבל הם העבירו אותו מהבור.
זה בגלל יהודה. זה בגלל יהודה העבירו אותו. שורה התחתונה, אני שואל אותך. הקשיבו לראובן או לא הקשיבו? בזכות ראובן הצילו אותו או לא?
לא.
הם רצו להרוג אותו. בא ראובן אומר, למה נהרוג? בואו נשליך אותו לבור, השליחו אותו לבור ולא הרגו אותו. הגמרא אומרת, חז"ל אומרים שראובן הציל אותו. אז למה? התורה לא מציינת שאחים שמעו לו. ואתם יודעים מה? למה התורה לא אומרת על יהודה למען נציל אותו מידם? להשיבו אל אביו. למה על ראובן כן ועל יהודה לא? נכון, שמעון ולוי.
שמעון ולוי.
נכון, רצו להרוג אותו.
אז בא ראובן והציל אותו מהידיים.
נכון.
ואז בא יהודה, אבל אומר מה שהוא אומר.
אבל אני שואל, בשורה התחתונה, ראובן הציל את יוסף ממוות? תשובה היא כן. יהודה, לכאורה ההצלה שלו, המטרה של ראובן הייתה יותר טובה מיהודה. ראובן רצה להחזירו אל אביו, אבל יהודה רצה למכור אותו. נכון, הוא אמר, אנחנו לא זה, אבל הוא לא ראה ביוסף. הוא לא ראה דבר נכון שיוסף יחזור לאביו. אז למה משבחים כל כך את יהודה בתוך הסיפור הזה, ולא את ראובן? בואו ניכנס טיפה עוד קצת פנימה, ובואו נראה מה היה עם ראובן, אולי פרטים שאנחנו, שהתורה אלימה מאיתנו בפרשת וישב, וגידתה לנו בפרשת מקץ. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו. ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם למור, הלא אמרתי לכם למור, אל תחתרו והילד, ולא שמעתם, וגם דמו אינה נדרש. מתי הוא אמר להם אל תחתרו והילד? לא כתוב. אפשר לומר, כמו אור החיים הקדוש, לא הבאתי אותו פה, שבאמת הוא התכוון לומר להם, אבל הוא לא אמר להם. אבל באמת בפשט, אנחנו גם לא ראינו במחירה עצמה שיוסף מתחנן. ומה האחים אומרים? בהתחננו אלינו. סימן שכנראה הוא כן התחנן. וכמו שאומר הבכור שור במקור 14, בתחילה אמר להם ראובן, אל תעשו הרעה הזאת לחטוא בילד. ולא שמעו אליו. מאיפה הוא ידע את זה? פה זה כתוב. בפרשת מקץ, כך כתוב. ואז הוא עובר לתוכנית ב'. טוב, אם הם לא שומעים לי לזה, לפחות בוא נשליך אותו לבור. אני אחרי זה עוד שעתיים, אני אבוא לחלץ אותו. נקווה שבזמן הזה, הנחשים והקרבים, ידפקו שנץ. שנץ צהריים, שלא יקישו אותו. אומר, אז עוד תכף נגיע לנקודה הזאת. תכף אני אסביר למה אני חותר, בתוך כל הסיפור הזה. לעומת נחזור ליהודה, מה בית סספורנו מפרש, מה התועלת? מה התועלת שתצא לנו אם נהרוג אותו? בוא נמכור אותו, בוא נמכור אותו הלאה. הוא אומר, יש לנו שני דברים שאנחנו מחפשים להרוויח פה. נקמה. הוא אומר, הנקמה הזאת לא תועיל לנו, הרי אנחנו בסופו של דבר זה אח שלנו. אנחנו עוד עלולים מה? להצטער על זה שאח שלנו נהרג ומת. אז לא נרוויח מזה. התועלת השנייה, למען יראו ויראו, גם את זה לא נרוויח. למה? מי רואה פה? אף אחד לא נמצא פה. אנחנו מסתירים פה את כל הסיפור. אז מי רואה? לא נרוויח כלום. נמכור אותו, נרוויח הרבה מאוד. עכשיו, אני רוצה להסביר נקודה חשובה. מה כל הזמן? ראובן מול האחים. מה הוא מנסה לעשות? האחים חושבים שצריך להרוג את יוסף. מה ראובן חושב? אתם טועים, לא צריך להרוג את יוסף. צריך להחזיר אותו למען, מה התורה מעידה? למען השיבנו אל אביו, נכון? מה הלשון בדיוק? שכתוב. לא הבאתי פה את הפסוקים האלה? כן. להציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. בשמונה, כן. זאת אומרת, ראובן בא וחולק על האחים. אומר, אתם טועים. הוא גם אמר להם את זה במפורש, לפי הדברים שאחרי זה ראובן אומר להם במצרים, הוא אמר להם את זה מפורש. כשאתה בא, עומד מול בן אדם, הוא מעמיד, יש לו דעה אחת, ואתה בא ואומר לו, אתה טועה. אני רוצה, הדעה שלך לא נכונה, צריך לעשות הפוך לגמרי מה שאתה אומר, הוא לעולם לא יכול לקבל ממנו. אין שום אפשרות לקבל בצורה הזו. מתי כן יש אפשר, גם אחרי כשהוא אומר, תשימו אותו בבור, לזה הם נענו. אבל הם כבר לא יכולו לקבל ממנו, כי הם ידעו שמה המטרה שלו. הם ידעו שהמטרה שלו זה להשיבו אל אביו. הוא אמר להם את זה בהתחלה. גם אם הם לא אמרו, כמו שאומר, גם אם הוא לא אמר ראובן, כמו שאומר האור החיים הקדוש, הם הרגישו. כשעומד מולך בן אדם שחושב שאתה טועה, אתה מרגיש את זה. מה המיוחדות אצל יהודה? יהודה לא חלק על המהות. יהודה הסכים עם האחים, הוא אומר, אתם שואלים אותי אם האם יוסף צריך להיות בבית, התשובה היא לא. יוסף לא צריך להיות פה. אבל אני חולק עליכם על הדרך. כשבן אדם מרגיש שלא מוחקים אותו, את האישיות שלו, אלא באמת מכבדים את הדעה שלו, אפילו במהות חושבים כמוהו, רק הדרך, משהו בדרך אצלך לא נכון, הרבה יותר קל לו לקבל את הדברים, להפנים אותם, ואפילו לשמוח בהם. וזו נקודה מאוד 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 חשובה בחיים שלנו. עכשיו אני רוצה להדגיש, יש לנו שלושה סוגי אנשים. יש את זה שמגיע, שומע משהו, חושב אחרת, אומר, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מבלבל את המוח? אתה מדבר שטויות. זה אחד, טיפוס אחד. אפשר לקבל מבן אדם כזה? מה כאב ראש נהיה ממנו? מה הטיפוס השני? הטיפוס השני, יש לו טקטיקה. הוא אומר, אני אתן לו את התחושה שאני איתו, אבל באמת, וכך אני אצליח למשוך אותו למקום אחר. יש אנשים שמומחים לעשות את זה. כן, פוליטיקאים, יש כמה שמה באמת אלופים. יש, בדרך כלל, גם עם אנשים כאלה, יכול להיות שהם יצליחו להיגרר אליהם, אבל לא, יהיה מאוד קשה לקבל. תרגיש שהוא לא, תרגיש משהו, הוא לא, משהו פה לא נראה לי באירוע הזה. יש טיפוס שלישי, שזה יהודה, הוא באמת מבין את הדעה שלך. הוא באמת נותן לה מקום. לא כמשחק ולא כטקטיקה, אלא באמת נותן לה מקום. רק הוא אומר, הדרך, בוא נחפש דרך אחרת לעשות את זה, לעשות את הדברים. אבל אני מבין את איפה שאתה נמצא. אפשר להשליך את היסוד הזה, אמרתי את זה אני חושב פעם, זה יסוד מאוד מאוד חשוב, למשל בזוגיות. בזוגיות, יכול להיות ויכוח בין הבעל לבין האישה, או האישה באה ונפגעה מהבעל. אז מה היא יכולה לומר לו? תשמע, אתה פשוט בן אדם עקשן. אתה עקשן. אתה כמו פיל, אתה אי אפשר להזיז אותך, אתה יותר כבד מפיל. אפשרות אחת, ואז מה יקרה לבעלה? כן, ירים את החדק. אבל אפשרות שנייה לומר, תראה בעלי היקר, אני מרגישה שכלפיי מופנית הקשנות. זה כבר סיפור אחר. היא לא באה ופסלה את כל המהות שלו, נכון? היא דיברה על איך אני מרגישה ביחס שלך כלפיי. אני לא עכשיו מנסה לשנות אותך. ונגיד שאני עקשן, אז מה את רוצה שאני אעשה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. תעבוד על המידות שלך. אבל מה לעשות? הגרא אמר שיותר קשה לשנות מידה מלסיים את השס. אז אם לא סיימתי את השס עד עכשיו, קל וחומר שמידה אני לא אצליח לשנות. אז מה את רוצה ממני? באמת אין לו מה לעשות עם המידע הזה שהוא עקשן. אלא מה יש לו כן לעשות? הוא יכול כלפיה לנסות להיות פחות עקשן. זה גם דרישה הרבה יותר מעשית. אבל יש פה, למה לבעל יותר קל לקבל את זה? כי היא לא באה ופוסדת לו את כל המהות שלו. היא אומרת, אני רוצה שהעקשנות הזאת כלפיי לא תהיה מופנית. זה מה שהיא מבקשת. אבל היסוד הזה הוא נכון בהרבה הרבה מאוד דברים. כשאתה בא ומדבר עם בן אדם, תבין שיש עוד דעות בעולם. תבין שלא כולם חושבים, יש אנשים, רואים את העולם רק דרך המשקפיים של עצמם. ואם מישהו אחר רואה בצורה שונה, הוא טועה. הוא חד משמעי טועה. מה לעשות שהגמרא בברכות אומרת, שכשרואים 60 ריבו מישראל, מברכים ברוך חכם הרזים. למה מברכים ברוך חכם הרזים? אומרת הגמרא, תקפצו רגע למקור מספר 28, הרואה אוכלוסי ישראל אומר, ברוך חכם הרזים. אומר רש"י, היודע מה שבלב כל אלו, שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומין זה לזה. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה מובנה. יש 70 פנים לתורה. 70 דרכים להבין את התורה. אתה צריך להבין שההבנה שלך בעולם היא הבנה שלך, ולא הבנה של כולם. כשאנחנו מבינים את היסוד הזה, אנחנו לא כל הזמן נמצאים בתנועה נפשית של לנסות לשנות את האחר. לנסות לשנות את כולם. אדם מגיע למקום עבודה. יש לו בוס. יש לו ביקורת על ההתנהלות של הבוס. את מה הוא מנסה לעשות במהלך העבודה? הוא קובע פגישה עם הבוס. יושב אצלו במשרד, ומתחיל לתת לו הערות. תראה, זה לא נכון לעשות ככה. אם תעשה ככה וככה, אתה זה. מה יקרה לו בעוד יום יומיים? הוא ימצא מכתב פיתורים. גם אם הוא לא ימצא מכתב פיתורים, למשל בוא ניקח מורה. מנהל היום לא מעיז לפטר מורה, למה? אין את מי להביא. אין את מי להביא, הוא יצטרך להיכנס במקומו לכיתה. אז מורה מגיע, יכול יותר להרשות לעצמו כביכול, לדבר מול המנהל. אני לא אומר שאי אפשר להעביר ביקורת, אבל כשאתה רוצה להעביר ביקורת, תבין שלא כולם צריכים לחשוב כמוך. יש דרכים אחרות. ואם בסופו של דבר אתה יכול לתת הצעה, תבוא ממקום של ענווה. יש את הדעה שלי, יש את הדעה שלך. אני רוצה לחשוף אותך לדעה שלי, אולי זה ייתן לך כיוון, יפתח לך כיווני מחשבה. אבל לבוא ולפסול לגמרי את הבן אדם, להגיד לו, אתה הולך בדרך לא נכונה, זה לא יעזור. זה לא יעזור, הרבה פעמים זה גם לא נכון. כי הרבה פעמים כשבן אדם מגיע למקום שהוא רואה רק דרך המשקפיים שלו, אז הכל נראה לו לא נכון, אבל זה לא אמיתי. הרבה דרכים למקום. על פי זה, מתרץ התורה תמימה, זוכרים את השאלה הראשונה ששאלנו. קודם כל אנחנו מבינים, למה מטרף בני עליתה נאמר דווקא ליהודה ולא לראובן? נכון שטכנית הייתה פה הצלה, אבל לא הייתה פה עכשיו, יהודה לא ברך, יעקב לא ברך את יהודה במלכות, בגלל שטכנית הוא הציל את יוסף. הוא אמר, אני מזהה פה, אם אתה הצלחת בדרך שלך, לגרום לאחים להעביר את יוסף למצרים, והתוצאה היא שהוא מושל בכל ארץ מצרים, אתה הצלחת בגלל תכונה שקיימת אצלך, תכונה של מנהיג. אצל ראובן זה לא תכונה של מנהיג. ראובן טכנית הצליח להציל את יוסף. זה לא מה שעכשיו יעקב בא להתעסק איתו. יעקב בברכות בא להתעסק עם האופי של הילדים, ולהצמיח אותם בכיוון, בנטיות שלהם. הוא מזהה תכונה מאוד מיוחדת אצל יהודה, מה שלא קיים אצל ראובן, להפך. אצל ראובן קיימת תנועה הפוכה. כשהוא רואה שיעקב אבינו שם את מיטתו אחרי מות רחל אצל אוהל בילה, הוא מיד לוקח את המיטה ומעביר לאוהל לאה. הוא אומר, זה לא נכון המעשה הזה של למה פסלת, אם אבא שלך עשה, אז כנראה שיש לזה סיבה. אז לפני שאתה בא ומעביר את מיטתו לאוהל לאה, תבוא ותשאל ותברר למה הם הדברים ככה. תבין, לא כל הדברים מתנהלים לפי ראות עיניך. ולכן, ראובן דווקא נתפס על הסיפור הזה, אז חיללת יצועי, נתפס על הסיפור הזה ונותן לו פחס כמיים, איבדת את המלכות. אי אפשר ככה להתנהל עם אנשים. אי אפשר להתנהל ככה. אומר התורה תמימה, הקשנו מהגמרא בסנהדרין, כל המברך את יהודה הרי זה מנעץ. מביא התורה תמימה את המערשה, פירוש נפלא. כתוב, איך אנחנו כשרוצים לומר על האיסור של קללת אלוהים, שאסור לקלל אלוקים, מה אומר? לברך אלוקים. נכון? כתוב, ברך נבות אלוקים. כשהעידו עליו, נכון? נכון? וכשהעידו על נבות הישראלי, עדי השקר, שלקח אחיו, כן, אחיו. כשלקח אחיו, העדים האלה באים ואומרים, ברך נבות אלוהים. מה הם מתכוונים? קילל. אומר המערשה, כל המקלל את יהודה, הרי זה מנעץ. מי שאומר שיהודה לא היה בסדר, בזה שהוא אמר למכור ולא להחזיר אל אביו, הרי זה מנעץ. כי יצא בדיוק הפוך מהפירוש הרגיל שאנחנו רגילים בגמרא. הוא מביא הבעל התורה תמימה, ויש להביא ראיה לפירוש זה, מקור 16 באמצע. ממה שאמר יעקב בברכותיו קודם פטירתו ליהודה, מטרף בני עליתה. ופרשו שם במדרש, דרמז למה שאמר יהודה, מה בצע? כי נהרוג את אחינו. ואם עולה על דעתך שמאמר זה הוא לגנה יהודה, לא היה אז יעקב מזכיר לו זה. כי כנודע באותה שעה רצה יעקב לקרבו ולפייסו בדברי ריצוי. למה? כי כשיהודה ראה מה קיבלו ראובן, שמעון ולוי, תפס את הרגליים ולקח רוורס. אמר, או, מה שאני עומד לקבל פה. התחיל לרצות אותו בדיבורים טובים. אמר, יגיד לו, מה בצע? לכן מביא בעל התורה תמימה את הראיה לשיטת המערשה. פילי פלאות. בואו ניכנס עוד רגע לעוד מקרה שהיה ראובן ויהודה. ראובן ויהודה, ונראה איך יהודה מצליח להניע את העגלה, וראובן לא מצליח. שמעון נלקח לבית האסורים, במצרים. יוסף אומר לאחים, אתם לא באים לפה עוד פעם, לבד. תורידו את בנימין, את האח הנוסף שלכם, תוכלו לראות אותי, ואני משחרר את האח שלכם. לא תורידו, אין אוכל, אין אח, אין כלום. כל טוב שיהיה לכם. הולכים האחים, חוזרים ליעקב, הם במתח, אבא, אנחנו צריכים לחזור לשם, נחלץ את שמעון, וזה, להביא עוד אוכל. ויאמר ראובן אל אביו, ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בניי תמית, אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך. ויאמר, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר וקראו אסון, בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את צייבתי ביגון שעולה. הוא אפילו לא התייחס לטענה, רש"י אומר, בחור שוטה הוא זה. הוא אומר להעמיד בניו, וכי בניו הם ולא בניי? מה זה הדבר הזה? הוא אפילו לא מתייחס. לא מתייחס לדברים. עכשיו, אומר השפתי חכמים, שבעצם מה הייתה הסיבה שיעקב לא נענה ל... לראובן, לא משום שלא יקראו אסון בדרך, לא רצה שילך בנימין עמהן, כמו שמפורש במקרא. דאם כן, אומר הספתי חכמים, כשאמר יהודה אנוכי יערבנו, למה לא טען הפחד של וקראו אסון? אלא ודאי טענת וקראו אסון, אינה על התחייה באלמה, שלא רצה לביישו, מה שאינו מקבל דבריו. זה דעת הספתי חכמים. ברשותכם, אני אנסה להציע הצעה נוספת. תשימו לב לפשט הפסוקים. יהודה מגיע, התורה באה ומיד, אחרי הסיפור הזה, עם ראובן, מציינת לנו התורה, ויהי רעב כבד בארץ. ויהי כאשר כילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר עליהם אביהם, שובו שברו לנו מעט אוכל. ויאמר אליו יהודה לאמור, שימו לב מה יהודה אומר, היד היית בנו האיש לאמור, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. אם ישך משלח את אחינו איתנו, נרדה, ונשברה לך אוכל. ואם אינך משלח, לא נרד. כי האיש אמר אלינו, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. קודם כל, יהודה לא סותר את עמדתו של יעקב. מה אמר ראובן? שימו לב. הוא לא נותן אופציה, הוא לא נותן אופציה לדעה של יעקב. הוא אומר, אני רוצה את בנימין לרדת. יהודה קודם כל אומר, יש אפשרות לשלוח את... לפני שהוא אומר, אנוכי יערבנו מיידי תבקשנו. הוא אומר, אפשר לשלוח, אפשר לא לשלוח. זו החלטה שלך אבא. אנחנו לא יורדים, אנחנו לא נרד עד שמה? עד שבנימין מגיע, כי אין טעם. אבל אני לא פוסל את הדעה שלך, אני מאוד מבין את המקום הזה. מאוד מבין את החשש. אומר רשי, כאשר כילו לאכול, אומר רשי, יהודה אמר להם, אמתינו לזקן עד שתכלה פת מן הבית. אומר, אתם לא ניגשים לאבא בזמן הנכון. למה? אבא אמר לכם, יש לי אוכל בבית? אני מעדיף שבנימין יישאר בו בשלום, ששימון יישאר במאסר, ולא לסכן את בנימין. למה? זה עלול לגמור אותי לגמרי. נכון? זה עלול לגמור אותי לגמרי. יהודה בא ואומר, תכבדו את הרצון של אבא. זאת אומרת, יהודה לא סותר את בצורה אמיתית. הוא מבין באמת את החשש של יעקב אבינו. הוא מבין את החשש. אז מה קרה כשקלטה הפת מן הסל? אומר המדרש. המדרש מגלה לנו את השיח שהיה מול יעקב. אמר לו יהודה, אבא, אם הולך בנימין עמנו, ספק נתפס, ספק לא נתפס. ואם אינו הולך עמנו, כולנו מתים. ברב, מוטב תניח את הספק, ותתפוס את הוודאי. תשימו לב, יהודה בכלל לא מתעמת עם המהות של יעקב, הוא לא מתעמת עם המהות. הוא אומר, אבא, אני ממש מבין את החשש שבנימין ירד איתנו. אבל אבא, יותר מסוכן לבנימין להישאר כאן? גם לשיטתך, אבא, זה יהיה יותר מסוכן שבנימין יישאר כאן מאשר שבנימין יבוא איתנו. עכשיו, תשימו לב מה קורה. ויאמר אליו, אם ישך משלח את אחינו איתנו, נרדה ונשברה לך אוכל, ואם אינך משלח, וכו' וכו'. ואז יהודה מקבל על עצמו את מה? אנוכי ערבנו, מיידי תבקשנו. מה שכנע? מה הייתה נקודה ששכנע? שימו לב במדרש. אמר, שימו נכון, נכון, היינו כבר עולים ויורדים. אבל תשימו לב מה אומר פה המדרש קראנו קודם. בכלל איך יהודה הצליח להביא את יעקב להתחיל לדון האם בנימין ירד או לא. קודם כל הוא אמר לו, בוא תניח את הספק, ותבחר בוודאי. אומר המדרש, השאלה הבאה ששאל יעקב, אמר מי ערב עליו? מי לוקח אחריות? זאת אומרת, מתי כבר יעקב גמר בדעתו? שבנימין ירד, לא באנוכי יערבנו מידי תבקשנו. לפני זה, לדעת המדרש, לא כמו הספתי חכמים. אצל המדרש, הנקודה שגרמה ליעקב להשתכנע, זה לא היה דחייה באלמה, לדעת המדרש. לדעת המדרש, מה הספתי חכמים אמר? שהכרה הוא אסון, זה היה דחייה באלמה. שיקרה לו אסון בדרך, נכון? זה מה שאמר הספתי חכמים? טענת וקרה הוא אסון, לדחייה באלמה. לא, אומר המדרש, זה אמיתי. באמת ליעקב היה חשש כזה. והוא מצליח יהודה בחוכמתו הגדולה. ואני אומר אותם לא כטקטיקה, זה חשוב מאוד. כשהדבר הזה נעשה כטקטיקה, כשאתה נותן מקום לדעה של מישהו כטקטיקה, זה כמו החתן הזה שאומרים לו שהוא צריך להקשיב לאשתו. אז כשהיא מדברת, הוא שותק ומסתכל עליי עם חיוך מטומטם. והיא שואלת אותו אחרי 5 דקות, מה אמרתי? הוא ממשיך לחייך את החיוך האידיוטי שלו, כי אין לו מושג מה לומר. אומרים לך להקשיב, זה להקשיב בבעלה. לא להיות כמו איזה חתול שיושב שם ליד הבעלים שלו ומסתכל עליו. אז כשאתה עם טקטיקה, אנשים מרגישים, כמים הבעלים פנים כן לב האדם לאדם. יהודה באמת נותן מקום לדעה אחרת. רק הוא אומר, בחוכמתו הגדולה הוא מצליח לנווט את כל המשפחה למקום הנכון. הוא מצליח להזיז את כולם מהמשבצת שלהם. אתם יודעים מה זה להזיז בן אדם מהמקום שלו? אותו בן אדם, ראובן מנסה להזיז את האחים מהמקום שלהם. הבעל הזה מנסה להזיז את אשתו מהמקום שלה. האישה מנסה להזיז את בעלה מהמקום. העובד הפקיד מנסה להזיז את המנהל שלו. כל אחד מנסה להזיז אחד השני. המורה מנסה להזיז את התלמיד מהמקום שלו. יהודה מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד חשוב. אל תנסה להזיז אנשים מהמקום שלהם. לא, תן מקום למקום שלהם. תן מקום, תבין שהרבה שלא, הם רואים את העולם מנקודת מבט אחרת ממך. יש להם סדר עדיפויות שונה ממך. אתה צריך לקחת את הדברים, אתה חושב שצריך להיות במקום אחר, בוא תנסה להביא אותו לשם, מתוך זה שאתה מכבד את הדעה שלו. כשהוא ירגיש שהדעה שלו מכובדת, כשנותנים לה מקום, יהיה לו הרבה יותר קל לבוא איתך. לבוא איתך ולהיות שותף איתך בכל המהלך. אני כבר שבת שנייה מביא פנינה שגיסי מוצא ושולח לי. דוד גרנביץ' מצא לי פנינה יפה בספר באר הפרשה, שמאוד מאוד מתחבר לשיעור הזה שאנחנו מעבירים כאן עכשיו. אנחנו רואים בברכות של מנשה ואפרים. יוסף מעמיד את מנשה מימין יעקב, נכון? מימין יעקב, ואת אפרים משמאלו. למה? כי מנשה הבכור. מה עושה יעקב? מסכל את ידיו. מניח את ידו הימנית על ראשו של אפרים, ואת ידו השמאלית על ראש מנשה. תסתכלו במקור 30 רגע. מביא פה הסבר נפלא. עוד ועוד ביאור שמעתי מהגאון הצדיק רבי מנחם מנדל, רבה של קוממיות, שפעם שאל אחד מהבלבטים את אביו הגאון הצדיק רבי בנימין מנדלזון בקוממיות, מדוע סיכל את ידיו ולא החליף ביניהם את מקום עמידתם. לכאורה יותר מתבקש, נכון? מה אתה מסכל את הידיים? וענה לו, וזה ברור שהיה ויכוח בין יעקב אבינו ליוסף בשיטות בעבודת השם, איזה דרך ישרה הוא שיבור לאדם. ולדורות לימד אותנו יעקב אבינו, כאשר יש ויכוח בינך לבין רעך, אל תבלבל אותו שיודע וילך בדרכך, אלא אנח לו שישאר לעמוד על מעמדו, ושנה ועזז את עצמך. על כן השאיר את אפרים ומנשה, כמו שהם עידם יוסף, וסיכל את ידיו שלו. בוא, יש לך בעיה עם מה שיוסף עשה, בוא תמצא פתרון, בלי להזיז את יוסף. יותר, בצורה יותר עמוקה, הנציב בא ואומר, שבידיים אפרים היה בצד ימין, ומנשה שמאל. אבל ברגליים, אפרים היה ברגל השמאלית, ומנשה ברגל הימנית, כי הרי הוא לא שינה את מקומם. יוצא שברכת הרגליים זה ארציות. ברכת הארציות באמת קיבל מנשה, כמו שיטת יוסף. מי היה ליד יוסף? מנשה או אפרים? מנשה. והוא המליץ בינותה, מי זה? מנשה. ומי גומר לנו רשי שהלך להגיד, אביך חולה? רשי כותב אפרים, כי אצל מי אפרים היה? אפרים למד תורה אצל יעקב. זאת אומרת, ברוחניות, יעקב אבינו טיפח את אפרים. טיפח את אפרים, כמה שנים הוא היה? כמה שנים יעקב היה ב... 17 שנה היה במצרים. תמיד נראה לנו שיוסף, נכון? עבר הרבה, כמה שנים יוסף סבל? 12 שנה. באיזה גיל הוא עומד לפני פרו?
13 שנה.
נכון. אפשר אולי להגיד ככה, אני לא יודע כמה שנים הוא היה, לא יודע, כתוב שהוא היה שנה? כתוב שנה אצל פוטיפר? 30 הוא עמד לפני פרו. נכון, אתה צודק. 30 הוא עמד לפני פרו, באיזה גיל נפטר יוסף? 110. 80 שנה. 80 שנה יוסף היה חי מלך, לא כמו מלך, מלך. יעקב אבינו לעומת זאת, המון המון מחייו היו בקושי, בהתמודדות. בכל מקום, מקום שהוא הלך, היה לו קושי בהתמודדות. רק פתחתי סוגריים. בסופו של דבר, נכון? מה, מתמודד עם מצרים? כן, אבל ממקום מאוד מכובד. מקום מאוד מכובד. חוץ מזה זה מצרים, מה אכפת לו? מצרים. בסדר. בכל אופן, מה שאני בא לומר, שיעקב אולי אפילו נותן מקום להבנה של יוסף, שמנשה צריך להיות בצד ימין. הוא אומר, יכול להיות שאתה צודק, אבל בעניין הארציות, הוא לא מבטל, הוא לא מחליף אותם. הוא לא מחליף אותם. תראו שגם יוסף נותן את המקום הזה, למרות זאת, יוסף לא מקבל את ברכת המלכות. מה כן אמר על יוסף? מלכות זמנית. הוא לקודקוד נזיר רחב. אבל תשימו לב, באיזה ביטוי משתמשים על יוסף? נזיר. יוסף היה לו תכונה של מנהיג, אבל לא היה לו, הוא לא הצליח להביא את האחים למקום הזה. נכון, הוא בא ומספר להם את החלומות, ואז מה קורה? הם שונאים אותו. יוסף היה מלך בודד, הוא גם לא היה חי בארץ גושן, הוא היה חי במקום אחר, הוא היה חי במצרים. לכן היה צריכים לבוא ולומר לו, שאביו חולה. יוסף היה מלך, אבל הוא לא היה מלך בבחינה הזאת של יהודה, שהוא מצליח להביא את כולם. מי יצא, מי כן ראו את זה מצאצאיו? שיעקב תיעדף אותו, את אפרים. כשמשה רבנו מבקש להעמיד מנהיג אחריו, את מי הוא מבקש להעמיד? איש אשר רוח בו. מה אומר שם רשי? שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אומר הרב טייכטל במשנה שכיר, שזה הנקודה של המנהיג. זה מה שמנהיג צריך. שבאמת ידע, תשימו למקור 29. וכולי וכולי, אני מדלג קצת. היעלה על הדעת לבחור מי שאין לו רוח, ומה היתרון הוא זה? אמנם ידע משה רבנו, כי להיות מנהיג על ציבור, לפתור להם את כל שאלותיהם ודרישותיהם, נחוץ לזה איש כזה, שיודע כל אחד ואחד תכונתו וטבעו ומידותיו וכל הטוב וכל הטעותים שלו, ולמלא לכל אחד רצונו לפי דעתו ושכלו. וכיוון שבני אדם, כשם שפרצופיהן שונים, כך דעותיהם שונות, נחוץ לזה איש האשכולות שהכל בו, וכלול בו כל חלקי בני אדם, ויודע לסדר לכל אחד חלקו המיוחד לו, כפי טובתו ותועלתו של אותו האחד. זו התכונה של יהודה. יעקב אבינו מזהה את זה מתחילת הדרך, שהתכונה המיוחדת הזאת, שיהודה לא מוחק, אלא יהודה נותן מקום, והוא מכבד את הדעה שלך. רק הוא רואה לפעמים שהדרך היא לא נכונה, ועל הדרך הוא מציע הצעה. הוא לא גם בא ואומר וקובע את זה, אלא הוא מציע הצעה. לפעמים יאשימו אותך כמנהיג שאתה הולך ככה, הורידו מגדולתו. באו אליו בטענה, למה לא אמרת לנו להשיבו אל אביו? אם היית אומר, היינו משיבים, קשקוש בלבוש. לא הייתם משיבים ולא נעליים. ראובן אמר לכם ולא ישבתם. הוא לא מתנגד. אז הוא ירד מגדולתו. וירד יהודה. וירד יהודה מעת אחד. הוא מקבל את הביקורת. זה תכונה שכל אחד, זה דבר שכל אחד מאיתנו צריך. לא כל אחד פה יהיה מלך. אבל כל אחד הוא מלך, לא כל אחד יהיה מלך על המדינה. אבל כל אחד הוא מלך בזירתו. בגזרתו. והדבר הזה מאוד חשוב בחינוך ילדים. הרבה פעמים כהורים, אנחנו מאוד נוטים לבטל את הדעה של הילד. מה פתאום אתה מקשקש? אתה עוד קטן. כשתגדל תבין. המשפט שהילדים שונים. כשתגדל תבין. תן לו מקום. הוא רואה את העולם מנקודת מבט אחרת. אבא, הוא פירק לי את הלגו. מזה את מתעצבנת? יש פה יהודי שלא עלינו נפטר בגיל צעיר. בא אליי לפני כמה זמן. אבא, הוא הרס לי את הלגו. אמרתי לנו, אז מה? אני חטפתי מחלה קשה לפני הרי כמה זמן. אז מה, אז מה? כי זה הצרות שלך. תופס את עצמי, אומר, כן, זה הצרות שלה. לך יש את הצרות שלך. לך יש את הצרות שלה, למה אתה לא מחבט את הצרות שלה? בשבילה, עכשיו שפרקו לה את הלגו, זה כאילו נחרב הבית. חורבן בית שלישי. לא משנה שהוא מלגו, אבל חורבן בית שלישי בשבילה. אז מה אתה עושה איתי עם הילדה הזו? למה אתה מבטל את דעתה? קודם כל להתחבר ללגו. תתחבר ללגו. תנסה להיכנס לתחושה, להגיד לך את האמת, אני לא אומר, ניסיתי, לא הצלחתי. ניסיתי להתחבר ללגו, לא הלך, אמרתי לה, תזבי לך לאמא. זה גם דרך להתחבר, לשלוח אותה לאמא. זה פותר את הבעיה. אמא תופסת אותה, חבקת אותה, עושה לה זה, אני בא, תופס, עושה, רואה מה אשתי עושה. אז אני עושה את זה כטקטיקה. אוי וי, זה באמת לא נעים. מלטף, מסתכלת עליי, רואה שאני מי לדבר. זה באמת לא נעבה, אתה אומר לנו מהפה ולחוץ בכלל. מה זה הדבר הזה? זה לא ללטף להגיד מהפה לא נעים. זה באמת להבין שבשבילה, באמת יש פה חורבן הלגו, אנחנו כגברים, לא נראה לנצח לעשות את זה. אז לא יודע מה להגיד לכם, אני לא הצלחתי, לא יודע, שאלת עירה מה לעשות, ואין לי מושג. לא יודע, לא הצלחתי. שאלת אשתך, נראה לי שיהיה לרעיונות יותר טובים ממני. קיצור, צריך, אבל זה מה שצריך לעשות. בסדר, לדרוש אני יודע. לבצע זה כבר סיפור אחר. אבל איפה שאנחנו מצליחים, בדברים יותר גדולים, לדעת לכבד את המקום. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. כשאתה תיתן מקום לבריות, מקום לדעתם, ישמעו גם בעצות שלך. אתה תמחוק אותם, אתה תפסול אותם, אתה לא תוכל לעולם להזיז אנשים מהמקום שלהם. ואני אומר עוד פעם, אנחנו לא מחפשים להזיז אנשים מהמקום. אנחנו לא מחפשים לעשות זה כטקטיקה, אלא באמת להבין שיש מקום למקום שלהם. אתה רוצה להיות שותף איתי? אתה רוצה, בוא נחשוב איך אנחנו עושים את זה ביחד, מתוך המקום שלך. בסוף יכול להיות שהוא יגיע להבנה אחרת, אבל אני יודעתי יהודה לאורך כל הדרך. עד שמגיעים לנקודה, אני יוסף עוד אבי חי, ששם יהודה מבין את הטעות, אבל עד הנקודה הזו, או אשמים אנחנו, ששם מבינים, עד הנקודה הזאת, יהודה היה בטוח, שהוא, שהאחים והוא צודקים. שמחירת יוסף היה דבר אמיתי. הספורנו אומר, כשאומרים בהתחננו אלינו, שהם מקים על האכזריות שהם גילו כלפי אח, אבל לא על המהות. כך אומר הספורנו. וזה המקום שיהודה נתן לאחים. בסופו של דבר, יהודה הוא זה שמצליח להביא את יוסף להיות מלך בישראל, שיהיה לכולנו שבת שלום.